כן, שלום וברכה. אנחנו בפסקה נ"ג, נכון?
כן.
כן, עמוד 24, פסקה נ"ג. כל הרגיל לבוא לבית הכנסת, ויום אחד לא בא הקדוש ברוך הוא משאיל בו. כן, אומרת הגמרא שנאמר, מי בכם יראה השם שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואין נוגה לו. אם לדבר מצווה הלך, נוגה לו. ואם לדבר רשות הלך, אין נוגה לו. כן, יפתח בשם השם, מה הייתה מה? משהו דבר לא לפתוח בשם השם ולא בטח. כן, זאת אומרת, הפשט הפשוט, העובדה שהאדם הזה רגיל ועכשיו לא מגיע, אז יש פה איזשהו משהו מעורר שאלה על פלוני. ככה רש"י מסביר, מה טיבו של פלוני, למה לא בא? כן, אז בואו נראה את הדברים בפסקה. הערה קולטת לכל... הייתה איזה רגילות? בדרך כלל רגילות זה 3 פעמים. זה כבר יוצר מחויבות. אחר כך 3 פעמים מנהג טוב, אני אעשה מחויב. שיהיה לך ככה. בדרך כלל נראה שזה הכוונה. טוב, אומר פה הרב, הערה קולטת לכל דרכי השלמות. שהאדם בין הציבור ונחיד מחזיק בהם. כיוון שעלו במעלה של השלמות המוסרית, חייבים להשתדל מאוד שלא יקרו מצב ולא עבדו כעניינם הנחמד. זאת אומרת, מה שמובא פה בגמרא זה רק דוגמה, אבל זה דוגמה לעיקרון כללי שנוגע לכל ענייני השלמות שהאדם מחזיק. זאת אומרת, כל מיני הנהגות שהן הנהגות, הנהגות חיוביות שהאדם נוהג בהם, ש... יכול להיות שאפילו חלק מהם, פה זה לא חסידות, אבל אולי ההשכמה, כן? פה מה שכתוב פה, נכון? לא, פה לא כתוב על ההשכמה, פה רגיל לבוא לבית הכנסת, זה לא חסידות. אבל גם בהנהגות חסידות זה ככה. זאת אומרת שאדם מנהיג את עצמו באיזושהי הנהגה וכבר הרגיל בה, אז צריך לראות את זה כבר כחובה, לא רק מצד ההלכה, כן? אלא מצד ה... שמירה על המדרגה האישית שלו. אז מה הסיבה? הרי לכאורה בוא נאמר שהוא ירד מהנהגה, אז הוא יהיה כמו בן אדם רגיל. זאת לא יהיה חסידות, אבל הוא יישאר טוב. אז אומר פה הרב, שהעיקרון הוא שכל דבר שכבר יצא אל הפועל לשלמותו, כשחוזר ונופל, נעשה חסר יותר ממי שלא קנה זה הדבר כלל. כן, כלומר, כל דבר שיצא אל הפועל, כן, ונעשה במצב של שלמות, אם תהיה נפילה, אז הנפילה תגרום לחיסרון. תכף ננסה להבין את הסיבה לדבר הזה, אבל לפני כן הוא אומר, וזה היסוד של מנהיגים טובים, שצריכים מטרה. כלומר, זה בעצם פשר ההלכה הזאת, שאם נהגת דבר 3 פעמים, זה נהיה עליך חובה, עד לכדי שאתה לא תוכל להפסיק. כי לכאורה נאמר, מה אכפת לנו שיפסיק? הוא לא יעשה את החסידות. אבל זה בדיוק העניין שההפסק בזה יגרום לנפילה. עכשיו, זה דבר שצריך להבין אותו. מה הסיבה, למה, כשאדם כבר הגיע לאיזושהי מעלה, אם הוא יורד ממנה, זה בעצם יוצר לו חיסרון. אז אפשר להבין פה 2 עניינים. יש עניין אחד שהוא פסיכולוגי. זה לא סתירה בשתי עניינים. כלומר, עניין אחד הוא פסיכולוגי שהוא קשור לוויתור, או נקרא לזה ככה, למידת הגבורה של האדם. כלומר, כדי שאדם יחזיק מעמד באיזשהם הנהגות שמעבר למחויבות הבסיסית, אז זה מצריך גבורה, גבורה נפשית. כשאדם מפסיק את אותה הנהגה, אז יש פה רפיון בתכונה של הגבורה. ורפיון, גם אם זה ביחס לעניין כזה שהוא תוספת, בסופו של דבר יוצר בנפש איזושהי מין תודעה מסוימת של רפיון, שאחר כך זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדברים שהם דברים בסיסיים. זאת אומרת, הנקודה של החיסרון שנוצרת לו, שלא קיימת במי שלא החזיק באותה מעלה, זה הרפיון בלאחוז במה שנראה בעיניו כדבר חשוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהוא יותר עמוק מהדבר הזה. כשאדם מחזיק בדבר מסוים כהנהגה, גם אם זה עניין של חסידות, יש הרבה, בדרך כלל כדי שזה יחזיק מעמד, גם יש כל מיני מהלכים שכליים שאדם עושה, מה שנקרא תיאוריות, שכליות שעומדות מאחרי, מאחרי אותה הנהגה. זאת אומרת, זה לא רק שאדם מחליט ככה והוא לוקח את עצמו לאיזשהו מקום יותר גבוה, אלא זה בא מאיזושהי תודעה שקיימת בו באיזשהו מובן של מחויבות ונחיצות ועוד כל מיני דברים חיוביים שהוא מוצא לנכון באותה הנהגה. עכשיו, כשהוא נופל מאותה הנהגה, אז השאלה, מה קורה בעולם המחשבתי שלו, בסופו של דבר? זאת אומרת, נוצר איזשהו פער בין התפיסה שלו, שהיא התחזקה בעקבות אותה הנהגה, ביחס לעניינים החיוביים והדברים האמיתיים שכלולים בה, ואת הנפש כבר, כן, חיה מתוך איזושהי צורת חשיבה מסוימת, לא פרקטית, גם כמו שאמרנו, אידיאולוגית. ואז יש פה איזה מין, הייתי אומר, לא רק רפיון במידת הגבורה, אלא מצב שבו האדם יש לו שכנוע שכלי שצריך להתנהג בצורה מסוימת, כי הרי מתוך כך הוא הגיע למסקנה שכך הוא צריך לנהוג בעבר, וככה היה, ומין הרגל כזה לזלזל במסקנות השכל, כלומר, לא יודע אם זה השכל בדווקא, זאת אומרת, לזלזל בשיקולים של יראת שמיים או כל מה שזה לא יהיה, שהביא אותו להחלטה הקודמת. וזה כבר יכול להביא גם שימושים בדעת של האדם. זאת אומרת, שגם דברים שהוא יראה אותם לנכון כדברים שהם נצרכים ונדרשים, הוא לא יראה את זה כדבר כל כך נורא אם הוא יקבל החלטה שהוא לא נוהג כך. וזה יכול להשתיך באופן כללי על כל החיים. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם יראת שמיים זה חשוב, אז לא לצורך של זה חשוב, אבל אפשר לחיות אחרת. לא חייבים לחיות מתוך הדברים שנראים לך שהם הדברים הנכונים. וכמובן, זה גורם לשימוש דעת בכל הקשרי החיים. כן.
אבל אדם בדרך כלל ייפול במדרגה מסוימת, נכון?
לא.
מתי שהוא יהיה
לנפילה,
הוא לא ימשיך לנצח.
לא. אם אדם, קודם כל בוא נתחיל מזה, שברור שכל בנייה שאנחנו בונים בעצמנו, היא חייבת להיות, בדברים, כן, בטח בדברים שהם מעבר למחויבות הבסיסית, היא חייבת לבוא בשני תנאים. אחד, זה שאנחנו בשכל מבינים את התועלת שיש בהנהגה הזאת, או את הנכונות של אותה הנהגה, לא, זה לא סופרמרקט שאתה לוקח קורא איזה ספר, הוא אמר שצריך לעשות ככה, טוב, אתה עושה ככה. אם זה הלכה, זה משהו אחר. היום מדברים בעבר, כן, חסידות כזאת. אז זה חייב לבוא מתוך השכל, מתוך ההבנה וההכרה השכלית והשכנוע, שזה הדבר שנכון בעבור אותו אדם. זה דבר אחד. דבר שני, על זה אמרו לא עם הארץ חסיד. כמו שהרמח"ל מעריך את זה בסייעתא דשמיא, שכל מענייני החסידות, הם עניינים שכליים. אנחנו לא עושים אותו בגלל הרגש. דבר שאתה צריך לבוא בחשבון שכלי, להבין למה זה נכון באופן כללי, למה זה מוצדק ביחס אליך וכולו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה שהעלייה למדרגה שאותה אתה רוצה להגיע, או להנהגה שאותה אתה רוצה לנהוג, תמיד תהיה בהדרגה. לא תהיה בבת אחת. אלא אם כן אתה חושב שיש בכוחות הנפש שלך כבר את העמדה המספקת של הרצון והגבורה כדי להיות שם באופן קבוע. כלומר, אתה צריך לעשות חשבון שמה שאתה עולה אליו לאותה הנהגה זה יהיה בקביעות. עכשיו לכן, אתן לכם דוגמה. נניח שאדם החליט שהוא קם בבוקר חצי שעה לפני התפילה. בסדר? כי הוא רוצה גם להגיד את הקורבנות במיתון, וגם הוא רוצה ללמוד משהו קצת לפני כן, וכו' וכו'. בסדר, עכשיו. ההנהגה הזאת היא הנהגה מצוינת, רק השאלה אם זה נכון ביחס אליך. כי לא כתוב איזה סעיף בשולחן ערוך שצריך לקום חצי שעה לפני התפילה. זאת אומרת, מה שאתה צריך לקום זה אופן כזה שאתה תוכל להתפלל כמו שצריך, כולל הקורבנות שאתה מחויב להגיד אותם. פה אתה עושה משהו שהוא מעבר למחויבות הבסיסית. טוב, אז תחשוב טוב, למה אתה חושב שזה נכון, מה זה מוצדק ביחס אליך וכו'. עכשיו, אתה יודע שיש לך קשיים בקימה באופן כללי. אז עכשיו, לקבוע לעצמך, אחרי ששוכנעת השכלית שזה הנהגה נכונה וכו', וגם ביחס אליך זה דבר נכון באופן עקרוני, אבל יש לך קשיים לקום. אז לקבל ההחלטה כזאת שאתה נוהג כל יום לקום, זה ההחלטה שגויה. מה שתתחיל לעשות, תתחיל לעשות זה פעם בשבוע או פעמיים בשבוע. אבל מה שאתה עושה, תעשה בקבע. ואז תטפס שלב אחרי שלב, תוסיף אחר כך עוד יום ועוד יום, ותראה שזה קל. גם אתה תהיה יותר משוכנע שזה נכון, גם ביחס אליך, וכל מה שאמרנו שיש בו גם שכנוע שכלי שקיים בהנהגות מהסוג הזה. ואז יהיה קבוע. זה שאנחנו לא מלאכים, ולעיתים רחוקות, יש אפשרות שאדם ייפול, זה פשוט שזה נכון. אבל השאלה, האם הנפילה היא צפויה מראש, או שהנפילה היא הדבר הבלתי צפוי. וזה יהיה תלוי בכמה חוכמה השקעת ברכישה מודרגת של אותה הנהגה. זה כלל גדול בחיים, שכל דבר לא קופצים כמה קומות בבת אחת. אלא שלב אחרי שלב. כן. התרת נדרים?
וזה
עוזר. התרת נדרים בעצם גורמת לבן אדם לחשוב פעמיים ולראות את עצמו כמחויב. גם לפני שהוא מקבל את ההנהגה, ואם הוא כבר יקבל אותה, אז שהוא יבין שהוא לא יורד ממנה, כי היא מחייבת אותו. ודבר שני, גם כשיהיה לו קשיים, כיוון שהוא כבר נעשה מחויב, אז הוא לא ימהר ליפול. כי הוא נעשה מחויב. אז זה גם גורם לפני מעשה, לחשוב טוב איך לקבל, איך להיות בתוך ההנהגה הזאת באופן שהיא תישאר אצלך כמו בדיוק כמו שדיברנו עכשיו. וגם לאחר מעשה, להחזיק חזק ולא ליפול. עכשיו, בעיקרון, נדרי מצווה לא מתירים. אלא אם כן, האדם מאוד עלול לכישלון. זאת אומרת, סביר להניח שהוא ייקשל. אבל אם האדם בא ואומר לנו, אני קיבלתי על עצמי את פלא ותיקים. ועכשיו זה קצת קשה לי וזה ופה ושם. אנחנו לא נתיר לו. לא נתיר לו, זה בסדר קשה לך, חיים קשים ממש. אבל אם הוא יגיד לנו, תראו, זה לא רק קצת קשה לי, אני כל יומיים אני נופל, אני לא קם. אז זה שאני עובר על הנדר שלי כל פעם, ואז אנחנו עושים את החשבון שבעצם אתה, הנזק מרובה מהתועלת. אז במצבים כאלה מתירים נדרי מצווה. רק במצבים כאלה, ובעיקרון אני לא מעלים את זה. עוד דבר שעושה, עוד איזושהי גדר, איזשהו גדר, שיודע, זה לא עשה את הנדרים, הכל שלום על ישראל. זה לא ככה. כן, זה בקושי מתירים נדרים מהסוג הזה, בקושי מתירים נדרים מהסוג הזה. פעם בא לנו איזה זוג. האישה שם היא מעשנת. היא קיבלה על עצמה, משבעה היא אומרת. לא מעשנת יותר. היא כמעט ישנה כשהיא באה לדבר איתנו, להתיר לה את הנדר. היא אומרת, לא יכולה לאכול כבר משתגעת. היא לא עשתה, זה מי שלא חושב לפני מה שהוא עושה. מה, בשביל מה לנדור נדרים? אז פה, אישון זה כבד לפרוש ממנו, קשה מאוד לפרוש ממנו. אז אמרנו לה, תראי, וזה, בוא ננסה עוד קצת, כי לפרוש מאישון זה סוג של מצווה, כן? רוב הפוסקים מוסרים לעשן. אף אחד לא מתיר את זה, כן? בוא נאמר ככה. יש כמה שמתייחסים לזה בחומרה, כמו ממש אדם שמזיק לעצמו, ויש כמה שמתייחסים לזה כמו לשתות קוקה קולה. מסוג הנזקים, אבל זה לא נכון. נכון שלשתות קוקה קולה סביר לי איך זה מזיק, אבל אנחנו מצאנו שמוכח שמעשנים, רובם לוקים בבעיות מסוימות מאוד בגיל צעיר יחסית. לעומת שותי הקוקה קולה, לא אחרונים. כמו שבן אדם רגיל, שותה פעם פעם שבוע, פעמים שבוע, שלא קורה פה איזשהו נזק חד משמעי שניתן לתלות את זה בזה. לכן הנטייה של רוב הפוסקים להגיד שזה כן מכלל הדברים שהם אסורים. אז קיצור, אז אמרנו את זה, נדרי מצווה, כאילו, מה? לא רוצה. לא רוצה זה. כי לא יכולים לעמוד בזה. אמרנו אותנו, עד מחר, לא, לא, כבר היא... כבר היא הולכת לעשן. אם לעצבן אותה, היא תעשן. טוב, אז התארנו לה. אז אמרנו לה, את רואה, זה לא צ'ק פתוח, אין מצב שאת נשבעת או נותרת או משהו מהסוג הזה, וכל הנהגה שאדם מנהיג את עצמו יגיד בלי נדר, כדי שלא יגיע לידי המכשולות האלה. כן, ובעניין הציבור, המנהג הטוב חמור מאוד. אם ציבור קיבלו על עצמו, כי שהכלל המוסרי כשחוזר לרד הוא צריך לחזור יותר גדול מאילו היה לחצים המשולל ממנו. כן, כמו שאמרנו, ובצל ציבור זה תמיד יהיה בהיקפים יותר גדולים, כי זה ציבור, אז נפילה מהנהגה תהיה מאוד משמעותית, כן? זה מה שנקרא בדרך כלל בציבור זה אמירה. נסגרו את המניין, זה אמירה. ויותר יש להתבונן כי מעלים בקודש ואין מורידים, כן? וזה עוד דבר, אומר הרב, שיש עיקרון כללי, מעלים בקודש ואין מורידים. זאת אומרת, גם הוא כנראה מושתת על הדבר הזה ש... ירידה ממעלה תמיד גורמת לנזקים. על כן, האדם שעמד כבר במעלה יותר גבוה בעבודת השם, לא ירד ממנה לעולם. זה זכות ההנהגה. ואם יתרפא, יד השגחה נוטה על העירו עד שישחרה ומוסר, כי את אשר יואב השם יוכיח, עד ששוב ושוב לאיתנו. זאת אומרת, בעצם מה שקבל פה דברי חז"ל, מה זה הקדוש ברוך הוא משאיל בו? זה תיאור של ההשגחה. ההשגחה של השם. ההשגחה של השם שמטפלת. מטפלת באדם, ובמיוחד אדם שכבר התקרב, אז ההשגחה עליו גדולה יותר. זאת אומרת, מעבר לכללי ההשגחה הרגילים, יש פה השגחה מיוחדת. ואז הקדוש ברוך הוא מייסר אותו. איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם? דרך מה שקורה לו. כל הדברים קורים לנו, אדם רואה שיש. כשהוא הפסיק את ההנהגה הזאת, אז קצת הפסיד כסף, קצת פה, קצת שם. הוא מבין שכן, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הדברים האלה. כי השגחה גדולה מאוד על קניין השלמות של האדם שהוא מרכז כל הבריאה, כמו שברנו בגמרא הקודם, שיש השגחת השם. על כן מי שרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיל בו. מכין סיבות, מה הכוונה משאיל בו? מכין סיבות שנגרמו שיהיה נשאל לעצמו שישאל אותו בשם השם. זאת אומרת, יהיו דברים שיראו את האדם לשים לב, הנה, קורא לי משהו. התרגלתי לקום ותיקין ונפסקתי, וקוראים איתי כל מיני דברים לא הכי טובים. יש פה משהו שצריך לשים לב. ויסוד שם השם הוא לבית, דרך אגב, זה, כשאנו קוראים דברים לא טובים, זה לא רק, הבאתי דוגמאות שיכולים להיות כל מיני דברים שקוראים להשגחה בעניינים הממוניים של אדם, בענייני הגוף שלו, הרבה פעמים זה גם בענייני הנפש שלו. זאת אומרת שאדם מרגיש שיש לו עיצבון, הוא לא שמח או כל מיני דברים כאלה. וזה עובר לעשייתם כשהוא הפסיק את ההנהגות האלה. אז יש איזה קשר, זה לא סתם. יש לו רוח עצבות שממלאת אותו. וצריך לשים לב לשנות את הדרך. ויסוד שם השם הוא לבטח שההנהגה עוזרת לקנות השלמות האמיתית. הוא לפתוח, סליחה. ויסוד שם השם הוא לפתוח שההנהגה עוזרת לקנות שלמות האמיתית שהוא ללמוד לדרכיו להתברך שהנהגתו הוא סוד שמו הגדול יתעלה. וזה הכוונה, יפתח בשם השם. כן, יפתח בשם השם זה להיות בוטח באותה הנהגה של התקרבות שהיא משלימה אותו. להיות בטוח באותה הנהגה שהוא בחר לעצמו. כן, שיתקרב מתוכה שאותה הנהגה משלימה אותו, מקדמת אותו. טוב, אנחנו נעצור כאן.
הרב,
כן.
מה הפירוש של המילה שחרר ומוסר?
לשחרר, כן. לשחרר זה הכוונה לדרוש.
שישאל את עצמו על מה הוא צריך לעשות בשביל להשתבר?
כן, לדרוש את עצמו, כן, לדרוש מעצמו. טוב, עד כאן.